הלימוד היום בעזרת השם מוקדש לרפואה שלמה לשאולי חוזה דואני בן דוריס וגבריאל, וגם לרפואה שלמה ליגאל בן גלוריה בתוך שער חולי ישראל. נודה לכולכם אם תלמדו לרפואתם השלמה במהרה. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף י"ט במסכת פסחים, נתחיל 8 שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים בשורה השנייה בדף הבא. השיעור היום יהיה מאוד ארוך, 21 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים בענייני טומאה וטהרה ונחלק את השיעור לשלושה חלקים. החלק הראשון הוא המשך ישיר לאתמול, שני החלקים הבאים הם יותר בדרך אגב. אז החלק הראשון, נזכיר שאתמול דיברנו למקרה בתורה שיש שרץ שטימא כלי, ובתוך הכלי יש אוכל או משקה, אז השרץ הוא אב הטומאה, הכלי הוא ראשון לטומאה, האוכל או המשקה הם שני לטומאה, ורבי עקיבא חידש ואמר שהשני הזה, האוכל או המשקה, יכול גם לטמא עוד אוכל או משקה שיש שלישי, אפילו שזה חולין. זה רבי עקיבא, וראינו שרב אמר שרבי יוסי לא מסכים לזה, אלא כמו רוב התנאים, הוא אומר שבחולין אפשר רק עד שני לטומאה, ולא מעבר, מה שכן, שני כן יכול לטמא תרומה וקודשים, שהם יהיו שלישי, והשלישי הזה יכול לטמא קודשים שהוא יהיה רביעי. אז זה מה שרבי יוסי לא מסכים לרבי עקיבא, ורב המשיך ואמר שיש גם דבר שרבי עקיבא לא מסכים לרבי יוסי, עוד מעט נסביר אותו, כרגע רק ניתן לו כותרת, וזה הקל וחומרים לשלישי ורביעי. אלה שני הדברים שבהם רבי עקיבא ורבי יוסי לא מסכימים, ועכשיו המטרה שלנו זה לראות מניין לרבה שבאמת הם לא מסכימים לזה, ונחלק את זה לשני סעיפים. בסעיף הראשון נדבר על הדבר הראשון שבו הם לא מסכימים, כלומר שלישי בחולין, בסעיף השני נדבר על הדבר השני, כלומר קל וחומר לשלישי ורביעי, ועוד מעט נראה שבעצם שני הסעיפים תלויים אחד בשני. אז הדבר הראשון לגבי שלישי בחולין. איך אנחנו יודעים שלרבי יוסי אין שלישי בחולין? ואת ההסבר הזה נחלק לשלושה שלבים. השלב הראשון יעסוק במשהו קצת אחר, ומתוך זה נחזור לנושא שלנו. אז השלב הראשון, כאמור, לא עוסק בדרגות הטומאה, אלא בתהליך ההיטהרות מטומאה. ואת ההיטהרות הזאת אפשר לחלק לשלושה שלבים. כלומר, ניקח לדוגמה אדם זב. בזמן שהוא זב, הוא כמובן מטמא הכל, אדם, כלים, חולין, תרומה, קודשים. בשביל להיטהר, הוא צריך שיעברו עליו 7 ימים נקיים, ואז הוא מוכן להתחיל את שלבי הטהרה. מה שלבי הטהרה? אז שלב ראשון, במהלך היום השביעי, הוא צריך לטבול, וזה מטהר אותו, אבל רק במידה מסוימת. כלומר, זה עושה שמעכשיו הוא כבר לא מטמא חולין, אבל הוא עדיין מטמא קודשים ותרומה. בשלב הזה הוא נקרא טבול יום. כי הוא טבל היום. השלב הבא זה מה שנקרא הערב שמש, או יותר נכון צאת הכוכבים, שאז הוא עובר עוד שלב בתארה שלו, שמעכשיו הוא מותר גם בתרומה, אבל עדיין הוא אסור בקודשים עד למחרת כשהוא הביא את הקורבן שלו, לכן בינתיים הוא נקרא מחוסר כיפורים, כי עדיין מחוסר הקורבן. השלב הבא זה כאמור למחרת כשהוא הביא את הקורבן, אז הוא יהיה טהור לגמרי, גם לקודשים. אלה דרגות הטהרה, שוב, טבול יום כבר לא מטמא חולין, אבל כן מטמא תרומה וקודשים, אחרי זה מחוסר הכיפורים כבר לא מטמא תרומה, אבל כן פוסל קודשים, ואחרי זה כשהוא מביא קורבן, אז הוא טהור לגמרי. עכשיו, למה הבאנו את הדרגות האלו? בשביל ללמד אותנו עיקרון שאנחנו כבר מן הסתם מכירים, אבל הנה עכשיו אנחנו רואים את המקור לזה, וזה שקודשים חמורים מתרומה, ותרומה חמורה מחולין. עובדה שטבול יום מטמא תרומה וקודשים ולא חולין, ועובדה שמחוסר הכיפורים מטמא רק קודשים ולא תרומה. אז שוב, קודשים חמורים מתרומה. תרומה ותרומה חמורה מחולין, עד כאן שלב ראשון בהסבר של רבי יוסי. השלב השני מחזיר אותנו יותר לנושא שלנו לגבי דרגות התרומה, וזה מניין שבאמת יש שלישי בתרומה ורביעי בקודשים. אז קודם כל נקדים שלגבי שלישי בקודשים זה דווקא מפורש בתורה, כי כתוב והבשר אשר ייגע בכל תמה לא יאכל, ובכל תמה הכוונה היא כל סוגי התרומה, כלומר גם שני. אז הנה יש לנו מקור שקודשים כן יכול להתאמה משני ולעשות שלישי, אבל כאמור אנחנו רוצים לדעת מניין שגם תרומה נעשית שלישי, ומניין שקודשים גם נעשים רביעי. אז אומר רבי יוסי שזה נלמד משני קל וחומרים שבנויים על מה שאמרנו מקודם, שתרומה חמורה מחולין וקודשים חמורים מתמורה. קל וחומר אחד הוא לא אומר אצלנו אלא בסוטה כפתת, מובא ברשי, וקל וחומר שני הוא אומר אצלנו. אז קל וחומר ראשון זה מחולין לתרומה, הוא אומר אם חולין יכולים לעשות שני, אז קל וחומר שתרומה שיותר חמורה מחולין, שהיא יכולה לעשות גם שלישי. זה קל וחומר אחד. קל וחומר שני, שזה הוא כן אומר אצלנו, זה מתרומה לקודשים בצורה דומה, וזה שאם תרומה יכולה לעשות שלישי, אז קל וחומר שקודשים שהם יותר חמורים, הם יכולים לעשות רביעי. אז שוב, קל וחומר מחולין לתרומה שתרומה לעשות שלישי, וקל וחומר מתרומה לקודשים שקודשים נעשים רביעי. זה הקל וחומר, ובמבט ראשון זה קצת תמוע, כי הרי בדרך כלל יש לנו את הכלל של דיו לבא מן הדין להיות כנידון. כלומר, אני מסכים שאתה יכול ללמוד קל וחומר מחולין לתרומה, שאם חולין נעשים שני, אז קל וחומר שגם תרומה תעשה שני, אבל מאיפה קפצת שתרומה פתאום תעשה שלישי? הרי אין לך מקור לזה. אתה יכול רק לומר שתרומה היא לפחות כמו חולין, מניין לך שיותר מחולין, ואותו דבר לגבי קודשים. אתה יכול לומר שקל וחומר מתרומה לקודשים, שקודשים יהיו כמו תרומה, אבל מניין שהם יותר? השאלה הזאת נקראת בקצרה, דיו לבא מן הדין להיות כנידון, אבל מסבירה שהיא כאן כן אפשר לקפוץ יותר. למה? כי זה שחולין נעשין שני, את זה אנחנו כבר יודעים, אנחנו לא צריכים קל וחומר לזה. הרי התורה אומרת במפורש שהכלי חרס מטמא כל אוכל ומשקה בתוכו, בין אם זה חולין, בין אם זה תרומה או קודשים. ואותו דבר, גם זה שקודשים נעשים שלישי, גם את זה אנחנו כבר יודעים. לזה יש כבר פסוק מפורש, כמו שאמרנו. כלומר, גם לזה לא צריך קל וחומר. ממילא אומר רשי שבמקרים שבהם אם נשתמש בכלל של דיו לבא מן הדין להיות כנידון, זה בעצם ייתר את הקל וחומר, כי לזה לא צריך אותו. אז כאן אנחנו לא אומרים את הכלל של דיו, ואנחנו משתמשים בקל וחומר, כן בשביל לעלות דרגה נוספת. ולכן קל וחומר מחולין לתרומה, שאם בחולין זה שני, בתרומה זה גם שלישי, וקל וחומר מתרומה לקודשים, שאם בתרומה זה שלישי, בקודשים זה רביעי. עד כאן השלב השני, למדנו מניין שיש שלישי בתרומה ורביעי בקודשים. שלב שלישי, אנחנו סוף סוף חוזרים למה שרצינו להוכיח, וזה להוכיח שרבי יוסי חולק על רבי עקיבא ואומר שאין שלישי בחולין. אומרת הגמרא, מתוך מה שלמדנו, חייבים לומר את זה, כי אם הוא יסבור שכן יש שלישי בחולין, אז לפי הגיון של רבי יוסי, של הקל וחומרים, זה אומר שתרומה וקודשים צריכים לעלות בדרגה. כלומר, נלמד קל וחומר מחולין לתרומה שיש גם רביעי בתרומה, ואז נלמד קל וחומר מתרומה לקודשים שיש גם חמישי בקודשים. ומזה שרבי יוסי את זה ודאי לא אומר, כי הרי הוא אמר במפורש שיש רק שלישי בתרומה ורביעי בקודשים, אז מכאן חייבים לומר שהוא גם חולק על רבי עקיבא. כלומר, שיש רק שני בחולין ולא שלישי בחולין. עד כאן שלושת השלבים בשביל להוכיח שרבי יוסי חולק על רבי עקיבא. שוב בקצרה, כיוון שהמקור של רבי יוסי לשלישי ורביעי זה מקל וחומרים, כלומר קל וחומר מחולין לתרומה ואז מתרומה לקודשים, אז חייבים לומר שחולין זה רק שני ולא יותר, כי אחרת גם תרומה וקודשים יעלו לרביעי וחמישי. זה סעיף ראשון, כאמור הדבר שבו רבי יוסי חולק על רבי עקיבא, שלרבי עקיבא יש גם שלישי בחולין ולרבי יוסי אין. סעיף שני זה בשורה הרביעית בעמוד א', וזה הדבר שבו רבי עקיבא חולק על רבי יוסי, ובינתיים לא אמרנו מה זה, אבל עכשיו זה בעצם הולך להיות מובן מאליו, וזה שהוא חולק עליו על השני קל וחומרים שלו. למה? כי הרי גם רבי עקיבא, למרות שהוא אומר שיש שלישי בחולין, גם הוא מסכים שתרומה זה גם רק עד שלישי, וקודשים זה רק עד רביעי, אז ממילא ודאי שהוא לא אומר את הקל וחומרים של רבי יוסי, כי אם הוא היה אומר אותם, אז כמו שראינו, זה היה צריך לעלות לרביעי וחמישי. אז זה הדבר שבו הוא חולק על רבי יוסי. עכשיו תשאלו לפי זה, אז מה כן המקור שלו לרביעי וחמישי? על זה הגמרא לא מדברת. מה היא כן מדברת? היא שואלת, רגע, מי אמר לך? אולי באמת לרבי עקיבא יש רביעי וחמישי? אז הגמרא מביאה לזה שתי תשובות. רב כהנא אומר, פשוט עובדה שלא מצאנו אף מקור תנאי שאומר שיש רביעי וחמישי, אז מן הסתם גם רבי עקיבא מסכים לזה, זה רב כהנא, אבל אומר רב אשי, זה שלא מצאנו זה לא מספיק ראייה, לכן רב אשי או רב כהנא יוצאים ומחפשים ראייה יותר מפורשת, ומוצאים את זה במשנה בחגיגה. שם יש רישא וסייפא. הסיפה אומרת בדיוק את מה שאנחנו תמיד אומרים, שיש שלישי בתרומה ורביעי בקודשים, כלומר אין חמישי. ברישה יש דין בהקשר קצת אחר, וזה שאם יש כמה חתיכות אוכל של קודשים שנמצאים כולם באותו כלי, אז אפילו שהם לא נוגעים אחד בשני, בכל זאת הכלי מצרף אותם והם נחשבים אחד, וזה אומר שאם טומאה תיגע באחת מאותם חתיכות, אז כל החתיכות מאות, כאילו שהוא נוגע בכולם ישירות. זה מה שכתוב שם ברישה. אז שוב, בסייפה כתוב שיש שלישי בתרומה ורביעי בקודשים, וברישה כתוב חומרה לגבי קודשים שכלי מצרף. זה במשנה שם, בחגיגה, ועל זה בא רבי יוחנן ואומר, תדעו לכם שהדין הזה של הרישה שכלי מצרף זה בעצם רבי עקיבא, כי הוא העיד את זה במשנה בעדויות שכלי מצרף בקודשים זה רבי יוחנן. ועכשיו אומרים רב כהנא או רב אשי, לפי רבי יוחנן שהרישא זה רבי עקיבא, אז מן הסתם גם הסייפא זה רבי עקיבא. אז הנה יש לנו הוכחה שגם לרבי עקיבא יש שלישי בתרומה ורביעי בקודשים ולא יותר מזה. וממילא כאמור, אם הוא מסכים שיש רק שלישי ורביעי ולא יותר, כנראה שהוא חולק על הקל וחומרים של רבי יוסי, כי אחרת הוא היה צריך להגיע לחמישי. עד כאן הסעיף השני של החלק הראשון של השיעור. בחלק הזה ראינו של רבי יוסי יש קל וחומרים שמהם לומדים את שלישי ורביעי, ואילו לרבי עקיבא יש חומרה שיש גם שלישי בחולין, ואמרנו שאם היינו מצרפים את שתי הדעות, היינו צריכים להגיע גם לרביעי וחמישי, אבל אנחנו לא מצרפים. כלומר, רבי יוסי חולק על רבי עקיבא ואומר שאין שלישי בחולין, ורבי עקיבא חולק על רבי יוסי ואומר שאין את הקל וחומרים. עד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני מאוד קצר, בדרך אגב, זה בשליש התחתון של עמוד א', במילים אלמה כסבר, לגבי הדין שבנו עכשיו שכלי מצרף קודשים. כאמור, רבי יוחנן אמר שרבי עקיבא אמר את זה בעדויות, ונשים לב שרבי עקיבא אמר את זה גם לגבי אוכל, למשל אם יש סולת בתוך כלי, אבל גם לגבי דברים שהם לא אוכל, כמו קטורת, לבונה, גחלים. עכשיו, אם זה לא אוכל, מה פתאום זה מקבל תומה? אז האמת היא שמחוץ למקדש, דברים כאלו לא מקבלים תומה. אבל במקדש יש דין דרבנן שחיבת הקודש גורמת גם לדברים שהם לא אוכל לקבל תומה. עכשיו, אם אל אומרת הגמרא, אם הדוגמה של רבי עקיבא לצירוף קודש בכלי זה מדברים שהם טמאים רק מדרבנן, אז כנראה שגם כל הדין של צירוף הוא בעצם רק דין מדרבנן. זה מה שמציעה הגמרא. האמת היא שלא כל כך ברור לי למה חייבים לומר את זה. בכל אופן, אומרת הגמרא שרבי חנין חולק במפורש ואומר שצירוף הוא כן דין מהתורה. והוא מביא לזה מקור מקורבנות הנשיאים, כתוב כף אחת עשרה זהב מלאה כתורת. למה כתוב אחת? מספיק לכתוב כף. אלא זה בא לעשות את כל מה שבכף אחד. זה המקור מדאורייתא לצירוף קודשים בכלי, ועד כאן החלק השני של השיעור. החלק השלישי, שהוא כבר ממש בדרך אגב, זה ארבע שורות לפני סוף עמוד א', כיוון שבנו עכשיו עדות של רבי עקיבא ממסכת עדויות, וכיוון שהמשנה שלנו אי שם בדף י' היא גם כן עדות של רבי חנין הסגן הכהנים, גם כן ממסכת עדויות. אז אגב זה, הגמרא עכשיו מביאה עוד עדות של רבי חנין הסגן הכהנים, גם כן בענייני טומאה וטהרה, ונדבר על הדין הזה שלו גם היום וגם אחר. מה הדין שלו? הוא אומר, אם שחטו קורבן במקדש, נניח פרה לצורך קורבן שלמים, ואחרי זה כשהכהן פותח אותה בשביל להפריט את הבשר, הוא מוצא בבשר מחט, כלומר מחט שהיא אכלה לפני שהיא נשחטה, אז אומר רבי חנין הסגן הכהנים, אנחנו מניחים שהמחט הזו היא טמאה, וממילא היא מתמת את הבשר, אבל היא לא מתמת לא את הידיים של הכהן ולא את הכלים, למשל הסכין שחיטה. זה הדין במשנה, יש לזה המשך של רבי עקיבא שנראה עוד מעט, בכל אופן זה מביא אותנו ממש עד לסוף עמוד א', ועכשיו לאורך כל עמוד ב' וגם אחר בדף הבא נדבר על המשנה הזאת, ואת מה שנראה היום נחלק לשלושה סעיפים, לא לפי סדר הגמרא, נקפוץ קצת קדימה ואחורה בשביל לעשות לנו סדר. אז בשביל הסעיף הראשון נדלג כבר עכשיו מתחילת העמוד ועד הרבע העליון, ונשאל את השאלה המתבקשת, למה בכלל להניח שהמחת הזאת שמצאנו בבשר היא טמאה, ולגבי זה יש שתי תשובות. תשובה אחת זה שיש גזרה כללית של חזל על סתם כלים. כלומר, אם יש כלי שאתה לא יודע מה המעמד שלו, אז תניח שהוא טמא, כי לך תדע, אולי הוא באמת נטמא. עכשיו, הגזרה הזאת הופכת את כל סתם הכלים לא לאב הטומאה, כי כלי שהוא אב הטומאה זה באמת יותר נדיר, אלא ראשון לטומאה. וממילא, עכשיו המשנה מובנת. כיוון שהמחץ זה ספק ראשון לטומאה, אז את הבשר היא מטמאת, כי כמובן ראשון מטמא אוכל, בטח שאם זה קודשים, שיש שני, אבל את הידיים והסכין זה לא מטמא, כי ראשון לא מטמא לא אדם ולא כלים, ולכן הם נשארים תאורים. זה הסבר ראשון. הגמרא שואלת על זה, רגע, הרי הגזרה הזאת של סתם כלים זה רק מחוץ לירושלים, ותוך ירושלים לא גזרו על ספי כלים. עונה רבי יוסי ברבי יבין, נכון, אבל כאן מדובר שאותו קורבן, למשל מדובר בפרס, כשעדיין הייתה חיה, היא אכלה את המחת עוד לפני שנכנסה לירושלים, לכן זה כן כלול בגזרה של סתם כלים. אז זה הסבר ראשון, מדובר בסתם כלים שהם ספק ראשון לטומאה. הסבר שני למה המחת הזאת טמאה, זה שלא מדובר בסתם מחת שאנחנו לא יודעים מאיפה הוא הגיע, אלא מדובר במחת ספציפית שהכהן ראה לפני וידע שהיא הייתה טמאה כי נגעה בתממת, ואז הוא פתאום לא מצא אותה, ואז הוא פותח את הפרה ומוצא את המחת בפנים. וממילא, כיוון שהמחת ודאי טמאה, אז כמובן שהיא מטמאת. זה הסבר השני, ועכשיו נדלג עוד קצת בגמרא, מקצת מעל אמצע עמוד ב' ועד הרבע התחתון, שם שואלת הגמרא, רגע, לפי ההסבר הזה של רב, אם היא ודאי טמאה, אז למה היא מטמאת רק את הבשר ולא את האדם ואת הסכין? מסבירה הגמרא, כי אמנם המחת עצמה ודאי טמאה, והיא ודאי נגעה בבשר, כי שם מצאנו אותה, אבל לגבי הסכין והדם, זה לא ודאי שהיא נגעה בהם, זה רק ספק. וכיוון שהעזרה נחשבת רשות הרבים, ויש לנו כלל שספק טומאה ברשות הרבים טהור, אז גם כאן האדם והסכין טהורים, כי זה רק ספק אם היא נגעה בהם. זה ההסבר השני ללמה המחת הזו בכלל טמאה. אז שוב שני הסברים. הסבר ראשון זה גזירת סתם כלים, שאנחנו מניחים מספק שהמחת הזו היא ראשון לטומאה. הסבר שני זה שהמחת היא ודאי טמאה, כי נגע בטמא מת, ולכן היא מטמאת את הבשר בתורת ודאי. את הדם והכלים היא לא מטמאת, כי רק אולי נגע בהם, וזה ספק טומאה ברשות הרבים. עד כאן סעיף ראשון, שהוא בעצם הסעיף העיקרי של הסוגיה, באיזה טומאה מדובר כאן, ולמה זה מטמא רק את הבשר, ולא את האדם ואת הכלים. בשביל הסעיף השני, נחזור חזרה עכשיו אחורה משש שורות לפני סוף עמוד ב' ועד השורה הראשונה של עמוד ב', וכאן נראה את המשך המשנה שם בדויות, וזה המשפט של רבי עקיבא. אומר רבי עקיבא, זכינו שאין תומת ידיים במקדש. מה זה תומת ידיים? אז בין כל אוסף הגזרות שחזל גזרו בענייני תומעה וטהרה, יש גזרה של תומת ידיים, שזה אומר שסתם ידיים הם תמיד בדרגה של שני לתומה. אפילו שמהתורה אין דבר כזה שרק הידיים טמאות ושאר הגוף לא, כאן כך חזל גזרו, שכל עוד לא נטלתי ידיים ולא שמרתי עליהם בנקיות, אז חזל גזרו שסתם ידיים הם תמיד שני לתומה. עכשיו על זה אומר רבי עקיבא במשנה שם בדויות, איזה מזל שהגזרה הזאת היא רק מחוץ למקדש. כי אם זה היה במקדש, אז גם הידיים של הכהן היו צריכות להיות טמאות. למה? מה הקשר? הרי הכהן הזה אולי כן נטל ידיים. מה זה קשור למקרה שם של המחת? מסביר רש"י שאם כן היה גזרת ידיים במקדש, אז הגזרה הזאת היא כוללת לא רק אם לא שמתי לב לידיים, שאז הן הפכות להיות טמאות, אלא גם כל מצב שהוא קצת בעייתי, שאולי הידיים נטמאו, אז כבר אנחנו מטמאים את הידיים. ולכן גם במקרה שלנו, בין לפי ההסבר הראשון שהמחת הזו היא רק ספק ראשון לטומאה, ובין להסבר השני שהמחת היא אב הטומאה והידיים רק ספק נגעו בה, לפי שני הסברים היינו אומרים שחזל יגזרו על הידיים שהם יהיו שני. לכן אומר רבי עקיבא, איזה מזל שאין גזרת ידיים במקדש, כי אז גם הידיים של הכהן היו טמאות, וזה כמובן היה טמאות דברים במקדש, מזל שהם לא גזרו. זה רבי עקיבא במשנה, ועל זה שואלת הגמרא בשורה הראשונה, למה רבי עקיבא אמר את זה רק על גזרת ידיים? יש כאן עוד דבר שהוא מזל, וזה שחזל גם לא גזרו במקדש תומעת כלים, כי אז גם הסכין את התמאה. עכשיו, מה זה גזרת תומעת כלים? אז חשוב להדגיש, זה לא אותה גזרה שדיברנו עליה מקודם. כלומר, מקודם אמרנו שיש גזרה על סתם כלים שאנחנו לא יודעים מה המקור שלהם, שהם ראשון לתומה. אז זה דיברנו מקודם, שזה אולי הסיבה לתומה של המחת, אבל זה לא סיבה לתמא את הסכין. כי הסכין היא ודאי לא סתם כלי, זה כלי שהוא שמור במקדש, נזרים לא לטמא אותו, לכן הגזרה הזאת ודאי לא שייכת כאן. אבל יש עוד גזרת כלים, וזה שהיא משקה טמא, לא משנה באיזו דרגה, אפילו שני לטומאה. נגע בכלי, הוא מטמא את הכלי ועושה אותו שני. ובהנחה שגם כאן בקורבן היה משקה, נניח כי שטפו את הבשר עם מים כשמצאו את המחת, אז אם היה גזרת כלים, אז גם הסכין הייתה צריכה להיות טמאה, כי המחת הייתה מטמאת את המים, כמו שהיא מטמאת את הבשר, ומדרבנן, המים יהיו מטמאים את הסכין. זה, אם כן הייתה גזרת כלים שנגעו במשקים טמאים, גם במקדש. אבל, מזל שלנו, אין את הבעיה הזאת, כי חזל לא גזרו את זה במקדש, ולכן הסכין נשארת טהורה. וזו בעצם שאלת הגמרא, למה רבי עקיבא אמר רק איזה מזל שלא גזרו על ידיים במקדש, והוא לא אמר גם איזה מזל שלא גזרו על כלים שנגעו במשקים במקדש. זו השאלה, ולזה הגמרא מביאה שתי תשובות, נאמר אותה ממש בקצרה ובפשטות, למרות שאם מסתכלים בגמרא זה נראה טיפה אחרת מאיך שנאמר את זה, אבל זה הסבר לפי המפרשים. הסבר ראשון של רב יהודה בשם רב, פשוט כי רבי חנינא סגן הכהנים היה לפני גזרת כלים, וממילא אין מה להתייחס לגזרת כלים כי זה עוד לא היה, זה הסבר ראשון, אבל רב דוחה את זה, כי אמנם נכון שרבי חנינא היה לפני, אבל רבי עקיבא היה אחרי, לכן כן היה מצופה שרבי עקיבא התייחס גם לגזרת ידיים וגם לגזרת כלים. לכן הסבר שני אומר רבה מאוד פשוט, למה רבי עקיבא לא התייחס לזה שהסכין לא נטמאת מהמשקים שנגעו בבשר? פשוט כי כאן מדובר שלא היו משקים, וממילא הסכין לא יכולה להיטמע מהמשקים כי אין משקים. זה הסבר השני, והאמת היא זה לא ממש מה שכתוב בגמרא. מה שכתוב בגמרא זה שלכאורה צריך לשאול הלאה, בסדר, אז הסכין לא נטמאת מהמשקים כי אין משקים, אבל למה בכל זאת היא לא נטמאת מהבשר או מהמחת? אז מהבשר היא לא נטמאת כי בשר אוכל לא מטמא כלי, זה ברור. מהמחת היא לא נטמאת, על זה כבר דיברנו בסעיף הראשון, לא נחזור לזה שוב, רק נאמר שרב כנראה הוא כמו הסיבה הראשונה שם, שהמחת הוא ספק ראשון לטומאה. בכל אופן, עד כאן סעיף ב', שומר רבי עקיבא, איזה מזל שאין טומאת ידיים במקדש, ושאלנו למה הוא לא אמר גם איזה מזל שאין גזרת כלים, וענינו שני הסברים, או כי רבי חנינא סגן הכהנים היה לפני גזרת כלים, או כי פשוט מדובר שלא היו משקים. זה כאמור היה הסעיף השני, ועד כאן באמת עיקר הסוגיה. עכשיו, בסעיף השלישי, נביא שני מאמרים מוסגרים שדילגנו עליהם במהלך הסוגיה עצמה. מאמר מוסגר אחד, קצת מעל אמצע עמוד, זה לגבי הגזרת כלים הראשונה שהזכרנו, כלומר לא כלים שנטמו ממשקים, אלא הגזרה על סתם כלים, שאמרנו שסתם כלים מניחים שהם טמאים בדרגת ראשון לטומאה. כל עוד אנחנו לא יודעים אחרת, ואמרנו שם שזה נכון מחוץ לירושלים, אבל בירושלים לא גזרו. ומי שאמר שלא גזרו בירושלים, זה או רבי אלעזר, או רבי יוסי ברבי חנינה, והם אמרו עוד דבר, וזה שלא רק על סתם כלים לא גזרו בירושלים, אלא גם על סתם רוק לא גזרו בירושלים. כלומר, מחוץ לירושלים, כשיש סתם רוק על הרצפה, אנחנו חוששים שזה רוק של זהב, אבל בירושלים גם על זה לא גזרו. אז שוב, בירושלים לא גזרו לא על סתם כלים ולא על סתם רוק. זה מה שאמרו רבי אלעזר ורבי יוסי ברבי חנינה. ועכשיו שואלת הגמרא, למה צריך אותם? הרי שני הדברים האלו זה משנות מפורשות במסכת שקלים בפרק ח', אז מה החידוש שלהם אומרים? אז לגבי רוק עונה הגמרא, שימה לנו רק את המשנה בשקלים, היינו חושבים שזה נכון לגבי מצב שהוא לגמרי סתם. אבל אם ראינו איזשהו זב עובר ברחוב, ואחרי זה ראינו רוק באותו רחוב, אז אולי כן נחמיר ונחשוש יותר שזה כן מהזב. לכן צריך את האמוראים לחדש שגם במקרה כזה אנחנו מקלים ולא חושבים שהרוק הוא מהזב. זה לגבי רוק. לגבי כלים עונה הגמרא, שהאמת היא שזה לא כזה מפורש במשנה בשקלים. למה? כי מה כתוב שם? מדובר שם על מקווה שיש שביל שיורד על המקווה למי שבא לטבול כלים, ויש שביל נפרד שעולה מהמקווה. ואומרת המשנה שם שאם מצאו כלים בירידה למקווה, אז מניחים שהם טמאים, ואם מצאו כלים בעלייה מהמקווה, אז מניחים שהם טהורים. עכשיו בהתחלה הגמרא התמקדה רק בחצי הראשון של המשפט, והיא אמרה, הנה תורה שרק בירידה למקווה מניחים שהם טמאים, משמע שבשאר העיר ירושלים כנראה שהם טהורים, וממילא למה צריך את האמוראים שיגידו את זה שוב? זה לכאורה. אבל עכשיו עונה הגמרא, תמשיך לסוף המשפט, הרי בסוף המשפט כתוב שבדרך העלייה מהמקווה אז הם טהורים, אז מכאן אפשר דייק אולי שבשאר ירושלים הם טמאים. כלומר זה לא מוכח באמת לומר שבשאר ירושלים הם טהורים, לכן באמת צריך את האמוראים שיגידו לנו שהדיוק הראשון הוא הדיוק הנכון, ובאמת לא רק בעלייה מהמקווה הם טהורים, אלא גם בשאר ירושלים הם טהורים, לכן צריך את האמוראים. עכשיו נשאל בסוגריים, אם בכל ירושלים הם טהורים, אז למה המשנה שם אמרה שכלים שנמצאו בדרך העלייה הם טהורים? הרי בכל ירושלים הם טהורים, מסבירה הגמרא שזה בא למעט גזייתא, כלומר דרכים צדדיות שגם הם אפשר לרדת למקווה, והיינו חושבים אולי שכיוון שזה לא הדרך הרשמית אל המקווה, אז אולי שם הם טהורים כמו שאר ירושלים. את זה המשנה באה למעט, שגם בדרך הכי מצדדיות האלו שיורדות אל המקווה, גם שם כלים שנטמאו הם טמאים. עד כאן מאמר מוסגר ראשון לגבי סתם כלים וסתם רוק בירושלים שהם תיאורים. מאמר מוסגר שני זה 6 שורות לפני סוף עמוד ב', ובזה נסיים. אמרנו מקודם לפי הסבר השני שלמה הידיים והסכין טהורים, כי העזרה היא רשות הרבים, וספק תומה ברשות הרבים טהור. עכשיו לזה שואלת הגמרא, למה צריך להסבר שזה רשות הרבים? הרי המחת היא דבר שאין בו דעת להישאל, כלומר זה לא ספק שנוגע לבן אדם, זה ספק שנוגע למחת. ויש לנו כלל שאם יש ספק תומה לגבי דבר שאין בו דעת להישאל, כלומר שהוא לא בן אדם, אלא הוא רק מחת, אז זה טהור אפילו ברשות היחיד. אז לא צריך לכאורה להדגיש שזה רשות הרבים, גם אם זה הרשות היחיד, כיוון שזה ספק, זה אמור להיות טהור. זו השאלה, עונה הגמרא, מה פתאום? נכון שלמחת אין דעת להישאל, אבל מי אולי נגע במחת והזיז אותה? הבן אדם, והבן אדם כמובן יש בו דעת להישאל. לכן זה טהור דווקא כי זה רשות הרבים, אבל אם זה הרשות היחיד, זה התמה. זה מאמר מוסגר שני, וזה הביא אותנו לשורה השנייה בכף עמוד א', עד כאן החלק השלישי של השיעור, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון המשכנו את מה שראינו אתמול, שרבי יוסי לא מסכים לרבי עקיבא, ורבי עקיבא לא מסכים לרבי יוסי. כלומר, רבי עקיבא אמר שיש שלישי גם בחולין, ורבי יוסי לא מסכים לזה, אלא יש רק שני. רבי יוסי אמר שאת שלישי בתרומה ואת רביעי בקודשים אנחנו עומדים משני קל וחומרים, כלומר קל וחומר מחולין לתרומה וקל וחומר מתרומה לקודשים, ולזה רבי עקיבא לא מסכים. כלומר הוא מסכים למסקנה שיש שלישי ורביעי, הוא לא מסכים שזה נלמד מקל וחומרים. עכשיו מאיפה אנחנו יודעים שהם לא מסכימים אחד לשני? אז זה שרבי יוסי לא מסכים לרבי עקיבא זה כי יש לו את הקל וחומרים, וכיוון שהוא סובר שיש רק שלישי ורביעי ואין חמישי, אז כנראה שהוא לא מסכים שיש שלישי בחולין, כי אחרת זה היה צריך לצאת לו חמישי. וזה שרבי עקיבא לא מסכים לרבי יוסי, זה בעצם אותה סיבה, כי הרי לדעתו יש שלישי בחולין, ואם הוא היה אומר את הקל וחומר, זה היה צריך לצאת חמישי, והרי גם הוא מסכים שאין חמישי. ומאיפה אנחנו יודעים באמת שלרבי עקיבא אין רביעי בתרומה וחמישי בקודשים? ממשנה בחגיגה, שבסייפה שלה היא אומרת במפורש שיש שלישי בתרומה ורביעי בקודש, וברישה שלה היא מביאה דין שכלי מצרף קודש בתוכו לגבי תרומה, ורבי יוחדן אומר שהרישה זה רבי עקיבא, כמו שראינו במסכת עדויות, וממילא גם הסייפה זה רבי עקיבא, כלומר שלישי בתרומה ורביעי בקודשים, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני, כיוון שדיברנו על זה שכלי מצרף קודשים לגבי תומה, אז כאמור רבי עקיבא אמר את זה בעדויות, אבל הדוגמאות שלו שם זה לגבי סולת, קטורת, גחלים, שזה דברים שהם תמים רק מדרבנן, אז אולי גם הצירוף הוא רק דרבנן, אבל אומרת הגמרא, רבי חנין אומר במפורש שהצירוף הוא דאורייתא, הוא לומד את זה מכף אחת, 10 זהב מלאה קטורת, זה היה החלק השני. בחלק השלישי, לגמרי בדרך אגב, הבאנו עוד משנה של עדות של רבי חנינא סגן הכהנים לגבי טומאה וטהרה, וזה ששחטנו קורבן במקדש ומצאנו בתוך הבשר מחת שהיא אכלה לפני השחיטה, ומניחים שהמחת הזו היא טמאה, ולכן היא מתמת את הבשר, אבל היא לא מתמת לא את הכהן ולא את הכלים, למשל הסכין. ואת הדיון על זה חילקנו לשלושה סעיפים. סעיף ראשון, מה זה הטומאה הזאת במחת ולמה היא מתמת רק את הבשר, וראינו שני הסברים, או שהיא טמאה בגלל גזירת סתם כלים שמניחים שהם מספק ראשון הטומאה, וראשון הטומאה מתמה רק בשר, רק אוכל, ולא מתמה לא אדם ולא כלים, ואומנם הגזירה הזאת היא רק מחוץ לירושלים, אבל כאן מדובר שהיא אכלה את המחת עוד מחוץ לירושלים. הסבר שני, אומר רב יהודה בשם רב, מדובר כאן במחת שהוא ידע לפני זה שהיא טמאה, ואז לא מצא אותה, ומתברר שהפרה אכלה אותה, והיא הייתה טמאה בדרגה של אב הטומאה, כי נגע בתממת, לכן את הבשר ודאי שהיא מתמת, ולמה היא לא מתמת את האדם והכלים? כי זה רק ספק אם היא נגע בהם, וספק טומאה ברשות הרבים לכולה. זה היה סעיף ראשון. סעיף שני זה משפט שרבי עקיבא אמר בהמשך המשנה שם, וזה שמזל שאין גזרת טומאת ידיים במקדש, כי אם כן גם הידיים של הכהן היו טמאות, כי ברגע שחזל גזרו על ידיים, אז כל סיבה קטנה שיש לטמא ידיים אז הן טמאות, גם אם זה רק ספק, גם אם זה רק מראשון לטומאה, מזל שאין טומאת ידיים במקדש. עכשיו זה שואלת הגמרא, לכאורה צריך לומר גם מזל שאין עוד גזרה במקדש, וזה כלים שנטמאים ממשקה טמא, כי מן הסתם היה פה גם משקה ואז גם הסכין הייתה צריכה להיטמא. ועל זה ענינו שתי תשובות. תשובה אחת, רבי חנינא סגן הכהנים היה לפני גזרת כלים, אבל רבא לא אוהב את זה כי רבי עקיבא היה אחרי. תשובה שנייה, אומר רבא, מדובר שלא היה משקה. זה היה סעיף שני. סעיף שלישי זה שני מאמרים מוסגרים. אחד זה לגבי מה שאמרנו שחזל גזרו על סתם כלים שאנחנו לא יודעים מה הם, שהם יהיו ראשון לטומאה, והם גם גזרו על רוק שמה ומזב. את שתי הגזרות האלו אומרים רבי אלעזר ורבי יוסי ברבי חנינא שלא גזרו בירושלים. על זה שאלנו על שניהם, הרי לכאורה זה משנות מפורשות במסכת שקלים, וענינו לגבי רוק, האמוראים באו וחידשו שאפילו שזה במקום שראינו שעבר שם זב, בכל אופן לא חוששים שהרוק דווקא ממנו. לגבי כלים זה לא באמת כזה מפורש במשנה, כי אפשר די גם אחרת, לכן צריך את האמוראים. זה מאמר מוסגר ראשון. מאמר מוסגר שני, לגבי מה שאמרנו שספק טומאה ברשות הרבים לכולה, ולכן לפי הסבר השני הסכין והכהן לא נטמאים, שואלת הגמרא, הרי לכאורה גם בלי שזה רשות הרבים, כיוון שזה ספק זה טהור, כי זה ספק במחת, ומחת זה דבר שאין בו דעת להישאל. עונה הגמרא, אבל האדם יש בו דעת להישאל, והוא זה שאולי הזיז את המחת, ולכן זה דווקא טהור ברשות הרבים ולא ברשות היחיד. זה היה להיום. מחר נמשיך ונראה עוד כמה דיונים על המשנה הזאת בעדויות. כל טוב בינתיים.